יום שלישי, פרשת חיי תורה. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם הסיפור היומי. סיפור מיוחד שהובא בגיליון השגחה פרטית. 50 שקל חיכו חצי שנה בשביל רגעים של קידוש השם. סיפור פה בין הזמנים, קבוצה שכמה עשרות אנשים יושבים, עומדים בסמדרש ברחוב רבי יהודה הנשיא בברכפלד. נכנס יהודי מבוגר, יהודי זקן, זה שקונו חוכמו. ניגש אליי ישירות, מספר בעל המייס. אתה לומד מסכת מידס, כן? לפני זמן קצר הוא מספר שהוא אספים על המסכת הזאת. אז הוא שואל אותו, אתה רוצה לרכוש ספר עם פירוש מורחב על מסכת מידס וטומין? אז הוא עניין אותי, בהחלט הוא אומר, עניין אותי לראות מה שיש לו לחדש, ונראה בסניגדוש, אבל נבצר ממני. אמרתי לו שזה מאוד מעניין אותי, אבל אין לי כסף. אז הוא אמר לי, זה בסדר, תיקח עכשיו את הספר, ותשלם לי כשיהיה לך. והוא רשם על איזה נייר מזדמן, את השם שלו, מכתובת, וקיבלתי ממנו את הספר, חי תומי. הוא התרגש כל כך וסיפר בדמעות, כמה מאמצים הוא השקיע בחיבור של הספר. כמה שנים הוא עמל עליו, כמה הגיעות, הוא יגע יחד עם הבן שלו, עד שהוא הוציא דובר מאוד מסוכן. נו, שהוא אומר שיהיה לילוי נשמת ההורים של מקום דמה. ועכשיו הוא אומר, כמה קשה למצוא לומדים שמציינים בספר, צעירים יודעים מסכתות אחרות, מבוגרים, עוסקים בספרים אחרים, והנה הוא מוצא אותי, בחור צעיר בן 17, שבדיוק למדת המסכת, איזה עושר. טוב, החוב העיק עליי, אם זה לא הספיק, הפתק גם נאבד. לא היה לי שום מושג איך להגיע למחבר. רשמתי את החוב במקום שלא יאבד לי. התפללתי להשם שיעזור למצוא את בעל חובי, שלא לו בהקדם את מה שמגיע לו. עוברת חצי שנה, אני עולה לאוטובוס לירושלים יחד עם אח שלי הצעיר, מאחוריי ישבו בהשגחה פרטית שני זקנים, אחד יהודי והשני להבדיל ערבי. שהם התווכחו על ענייני דת. לא רציתי להקשיב לשיחה של הערבי, לא לטמטם את המוח שלי באבנים שלו, אבל שמעתי קצת ממה שהיהודי אומר לו. אתם גם יודעים שהתורה שלנו תורת אמת, יש לנו הוכחות ברורות, ולגויים אין מה למכור. אם תתבונן, גם אתה תודה שרק תורת ישראל אמת, ויוצא ונוחן וקיים ויושר. אח שלי מסובב את הראש ושואל אותי, אולי היהודי שיושב מאחורינו, הוא הזקן שמכר לך את הספר. סובבתי את הראש, והייתי בטוח, על דמי כיס, רציתי לשלם לו. אז קמתי ושאלתי אותו, האם אתם חיברתם את הספר חי תומי? אז הוא אומר, כן, בחור, למה אתה שואל? אז הוא אומר, לפני חצי שנה הבאתם לי את הספר בבית מדרש ברחוב רבי יהודה הנשיא בברכפלד, עוד לא שילמתי לכם, אז הנה 50 שקל, ואני רוצה לשלם את החוב. אז אותו זקן נזכר, לקח את הכסף, אמר שימחוק את החוב. ואז הוא אומר לבוא בניצחון, אתה מבין מה שקורה כאן? אתה מבין? הנה דוגמת מופת. לחינוך יהודי טהור, בחור צעיר משלם מיוזמתו, חוב ישן של 50 שקל, בלי שאני אזכיר לו, בלי שאני אבקש ממנו. למה? כי יהודי. וככה כתוב בתורה הקדושה, דין פרוטה כדין מאה. הגוי נשאר עם הלשון בחוץ, הוא היה עמום. למה שהוא ראה ככה בשידור חיים. ואז הוא אמר, אצלנו, אין דבר כזה להחזיר חוב בלי שמבקשים. אין. גם כששלמים זה רק חלק מהחוב. גם זה רק בתביעות ובמכות. והודה בפני היהודי בפה מלא, תורת ישראל היא תורה שמת ויציב, ירד מאוד. 50 שקל חיכו חצי שנה בשביל הרגעים ההם של הקידוש השם. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שכתב הרב גנזל באמבסר. אחד הפיגועים המרכזיים שקרו על ידי הקורונה זה לא ספק הבלבול הגדול בחינוך הצאצאים. סגר על סגר הוסגרנו, מוסדות החינוך הוסגרו, נפתחו, נסגרו, והחינוך התואר הושפע. אז דווקא עכשיו הוא אומר, טוב להתחזק בסיפור מפים, סיפור אמיתי. מלמד באחת הכיתות בתלמוד תורה מסוים בארצות הברית, שם לב על אחד מהתלמידים, שאמא שלו גיורת, שהוא מצליח מאוד בלימודים, ובעירת שמיים שנוטפת ממנו. הוא לא יכל שלא להתפעל מזה, שילד, אמא שלו נולדה כבת נכר, מצליח כל כך. וכולו, כל כולו מקשה אחת של דבקות בבואר אוילום. שמחה בתורה, צהלה במצוות. כשהם התקשרה איזה ערב אחד למלמד, לגבי הבן שלה, אז הוא לא התאפק, שאל אותה, איך? איך הצלחתם לגדל ילד מסתיים בתורה וביראת שמיים, כזה שמאפיל גם על ילדים שהם דם של גדולים? אז היא גילתה את הסוד. סוד גדול. הבן הזה שלומד אצלך לא נולד כיהודי, הוא נולד כגוי. אני התגיירתי כשהיה תינוק. ההלכה אומרת שאפשר לגייר ילד קטן, אבל הגירות, הגיירות, לא נשלמת אלא רק שנייה גדול. לפעמים לא אנחנו צריכים לחכות ליום שמלאו לו 13 שנים. בו ביום אנחנו נכניס אותו לחדר, נשאל אותו שאלה דרמטית ביותר. נספר לו שהוא נולד כגוי, ונגיד לו שיש לו זכות למחות ולהסיר ממנו את הגירות, להמשיך ולחיות כמו גוי. או לחילופין, להסכים לגירות הזאת, שהוא עבר כשהוא קטן, ולהמשיך ולחיות כיהודי כשר, מבלי יכולת לחזור ביותר לעולם. אם הוא לא מוחה ומסכים ליהדות שלו, ישלם את הגירות באותו הרגע. אבל אותו מידה הוא יכול לבחור למחות ולהוריד את החזות היהודית ולהיות גוי לכל דבר. האמא בכתה והספרה כמה היא חוששת מאותו יום, כמה היא מייחלת שהבן שלה יחליט להצטרף אל דעת משהו בישראל. לכן אני אומר את האמא, אני משקיע את כל כוחי ומרצי שהיהדות תהיה אהובה עליו. אני אף פעם לא מראה לו כל צל של קושי בקיום מצוות. אני רק מראה לו כמה כיף להיות יהודי, כמה כל שבת נוספה לנו. כמה תענוג, זה יום שבת, בו מתענגים מתענוגים בהרבה ממשלה ודוגים. הוא מספר את האמא שנותנת לו להרגיש מאושר, בזה שהוא לומד תורה, בזה שהוא חדר עם לי, ילד שתלמוד תורה. אני עושה את המקסימום כדי להכניס אותו, להכין אותו, לאותו יום גורלי, בו הוא שאל את שאלת השאלות. אני רוצה שיהיה לו כל כך טוב ביהדות שלו, עד שהוא לא יחשוב פעמיים. אני שאני אגיד בתלהבות, אני יהודי. אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להמשיך בחיים המאושרים האלה. עד כאן הסיפור, אומר הרב גנזי. הוא מביא פה את הלקח שלו מהדברים, שהוא שמע את הסיפור, הוא התחבר לדמות של אותו אמא, ולא יכול שלא לחשוב מה הם הילדים שלנו, מה הם אשמים במרכאות, זה שהם נולדו ליהודים, בני יהודים, בני יהודים. מה הם אשמים בזה שכשיגיע יום הולדת ה-13, אנחנו נתעסק רק בתפילין ובחגיגה ולא בשאלה דרמטית כל כך? האם הוא מסיים בשאלה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להציב לנגד עינינו מטרה אחת בלבד, להראות להם כמה מתוקה היהדות, כמה אהוב ונחשק להיות יהודי, להקפיד שכל שבת, כל חג, כל מצווה, תהיה חגיגה בבית. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים מרתקים שסיפר, אגב אנחנו חושבים לבשים השפיצר שליטה, תובע בגיליון אביניני, שמע מיהודי שעוסק לפרמצתו, בעיצוב חדר הפנים של האבירות, פעם איזה יהודי מחוץ לארץ, הזמין אצל העבודה בשביל דירה שיש לו בארץ ישראל. טוב, הוא מספר שהוכין לו תוכניות ככה, מסורסתות היטב, הוא לא היה מרוצה מזה, הכין לו עוד תוכניות, גם לא היה מרוצה. תוכנית שלישית ורביעית. בסוף הוא אומר, בסוף הוא בחר את התוכנית האחרונה, וכששאלתי אותה מה הוא אומר עליה, הוא אמר לי שהיא בדיעבד. אני אעשה טובה לעצמי, שאני לא אשלח אליו לקוחות לקבל להם לעשות על העבודה שלי, כי לדעתו אני לא יודע את המלאכה. אמרתי לו, ביטחון, תדע לך, שאני לא רוצה שתשלח לי לקוחות. קדוש ברוך הוא שלח לי די ויותר, תן לי טובה ואל תשלח לי לקוחות. אחרי שהדירה תהיה מוכנה, אחרי שהדירה הייתה מוכנה, אז הבעל דירה פרסם שיש לו דירה פנויה להפקעה לחגי תשרי. עבר בזמן הגיע איזה גביר גדול מניו יורק, מג'יימסבורג, הגיע לארצתו לחגי תשרי, ביקש לזכור את הדירה, והדירה הופקרה לו כדת וכדין. כשהיה בדירה אז הגביר התפעל מהעיצוב פנים, הוא התקשר למזכיר, וביקש לדעת מי עשה את העיצוב המיוחד הזה, הוא פנה אותו אליי. הוא מספר שאותו גביר חתם איתו על עסקה של 3.5 מיליון שקל. ללמדנו, הוא אומר, שאם אדם בטח בשבורך הוא, בשבורך יכול לשלח לו את הפרנסה שלה במלואה, מאותו מקום שאחרים בטוחים שאי אפשר שתבוא משם. אמנם החייבים אנחנו לעשות ההשתדלת, כמו שאנחנו חייבים לתן צדוקת, אבל אין להשתדלות שום כוח עצמי להביא לנו את הפרנסה. אנחנו שכים כל העם שני סיפורי אמון אמיתי ראשון. אחד מספר פה שאחרי שנים של עבודה במשרדים, אז הוא ואשתו התייצו עם הרבה, הוא הכריע את האדמור שלהם, הוא הכריע את הקף שתמצא עבודה מהבית, שהרי פרנסה היא מלמעלה, אנחנו לא מצבים עליו רק על השתדלות, מה זה משנה אם ההשתדלות נעשה אותה מהבית או בחוץ. טוב, בעקבות ההחלטה הזאת, אז הוא מספר שאשתו הלכה ללמוד קורס של סידור מגשי פירות, תחום שזה משך אותה, בפרט שהוא מספר על עצמו שהמשפחה שמכניסה אורחים, והיא תמיד הייתה מגישה דברים יפים של מגשים יפים של פירות. טוב, הגיע היום, לימדת הלימודים, התחילה להכין מגשים שובי לב עם מה שמשמה מיוחדת בתוך הייצור. אבל חג שבוע שתתקרב ולא הייתה אפילו הזמנה אחת. עשיתי השתדלס מספר הבעל, ביקשתי מחבר להעביר הודעה. עוד כמה בני משפחה פרסמו הודעה על אפשרות להזמין מגשי פירות. נו, ציפינו לישועה. דברתי לאשתי, אומר הבעל שבי סלבי, בפרקי ביטחון כותב שהצדיק משתדל במקום אחד, ויודע שהתוצאה יכולה להגיע למקום אחר בכלל, ואנחנו את שלנו עשינו. הרגע שקיבלנו בהכנעת רצון השם, אשתי קיבלה טלפון מזה לקוח ביקש, אז אם דחוף, 20 מגשי פירות מפוארים, חלק מפוארים עוד יותר מהממוצע. הכנו את המגשים, שמחנו על הישועה שהגיעה ברגע האחרון באופן בלתי צפוי. המיוחד בסיפור הזה אומר שמכל הדעות ששלחנו והגיעו באמת להרבה מאוד אנשים, לא נכנסה אפילו הזמנה אחת. ואילו אותו לקוח שהזמין את המגשים, בכלל לנו קבלה הודעות, אלא החליט פתאום להזמין על מנת לשלוח אנשים שלו שהיה חשוב לו לשמח אותם. ועוד סיפור שמביא בטיב הקהילה, אחד מספר שהחבר שלו הגיע לבקר אותו בעסק, דיברו ביניהם, בין הדברים הוא מספר על חבר טוב שלו שעבר אירוע לב, וקושי הצילו את החיים שלו. והוא שהיה חבוד שלו 6 שנים, אז עכשיו הוא צמוד אליו, לבני משפחה, לסייע להם כל מה שהם יכולים. לפני שהוא הלך, הצעתי לו שיקח למשפחה 2 מגשים של פיצה ושתייה, ככה שיהיה לילדים ארוחת ערב, ארוחת צהריים, סליחה, מוכנה בבית. נהנה מהרעיון, הביא להם את המגשים מהחנות שלי. טוב, בערב הוא התקשר והוא אומר לי, אתה ערב לשמוע על ספור השגחה פרוטית, נכון? אמרתי לו, ודאי. תקשיב, תקשיב טוב, לקחתי את המגשים, שרתי שם הבית והלכתי. בערב, קיבלתי טלפון מהבן של כיתה ח' שיצפה לכל מה שיש לו מבחן גדול, אבא לוקח אותו לפיצה. היום היה לי מבחן כזה, וכל יום הייתי עצוב, כי ידעתי שהיום לא יהיה פיצה. כי אין עליו הבית שיכול להוציא אותי, היה בבית חולים. כשהגעתי הביתה וראיתי את הפיצה, כל כך התרגשתי שהשם דאג לי במיוחד. זה לא העניין של הפיצה, אומר כמר גושה, שהרבון שלו היום דאג לי, ותודה לך, שהיית השליח המיוחד של השם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם דף עמים והלוכה. האם ניתן לעשות ערב תבשילים בגבינה? כמו שכבר למדנו, ערב תבשילים צריך לעשות בתבשיל במאפה. תבשיל, לא רק, אין הכוונה דווקא מאכל מבושל, אלא גם מאכל צלוי, כבוש, מאושן. יש לו שם של תבשיל לעניין הזה. איך שהם מראוי לגמרי לאכילה. אבל אם מבושל חלקית או צלוי חלקית, וראוי לאכילה רק בשעה שדחק, אז ייתכן שאי אפשר להשתמש בו לעירוב. מאחר שדרך לבשל אותו היא לא בקל לגבי האש, אלא בעירוי מים רותחים בלבד, והעירוי נחשב כבישול לכל דבר, וממילא, אחר העירוי נחשב גם האכל כתבשל. יש מי שכתב שגם פסטור נחשב כבישול לעניין העירוב. לדעתו, אפשר לעשות את העירוב במאכלי החלב התעשייתים שבזמננו, שכולם עוברים פסטור. במאכל שלא עבר בישול או צלייה וכדומה, אלא הוכשר לאכילה, באמצעות מלאכה בלבד, כמו שמצאו בדגים מסוימים, זה לא נחשב כתב של לעניין העירוב. מאכל שראוי לאכילה בלי בישול, כמו פירות למשל, תפוח, ובישל את התפוח, אז הוא נחשב כתב של לעניין העירוב תבשילים, אבל בלבד שנהוג לאכול אותו במקום הזה, בלי שנהוג לאכול אותו במקום הזה כתוספת לפת, ולא כארוחה בפני עצמה. אבל עניין העירוב דרבנן לאכול מאכל שתבשל בידי גוי, שם המאכל שראוי לאכילה לא בשביל שעביר בשל אותו, זה לא נוסף כתב של ויהיה מותר באכילה. סיבה של ההבדל בין שתי הלכות, כי בשול הגויים האיסור נועד למנוע קרבה של דעת בין האיסור לגויים, כשאין תועלת בפעולה של הבשול להכשרת אוכל לאכילה, אז ממילא, האכילה שלו לא גורמת לקרבה. אבל בעירוב תבשילים, הדבר תלוי בשם של התבשיל, והשם הזה ישנו לכל מאכל מרושל. מאכל שרואי לאכילה בלי בשול והבשול נגרע מהטעם שלו, ייתכן שלא נוסף כתב של גם לעניין עירוב תבשיל. כלל כללו חכמינו זה לכל התורה כולה, כל גוש כמגוש, והיינו, מאכל ששעה בתוך נוזל במשך 24 שעות רצופות, דינו כאילו יתבשל בנוזל הזה. כך גם כלי שעה בתוכו נוזל במשך 24 שעות רצופות, דינו כאילו הנוזל יתבשל בתוכו, עניין בליית טעם האיסור בכלי. הכלל זה נוגע לכל איסור המאכלים, כמו חומץ ואיסור בחלב, גם לעניינים אחרים שנדרש להם בישול, למשל עירוב תבשילים. בקדושה של 24 שעות מעניקה למאכל שם תבשיל לעניין העירוב. אם הנוזל הוא הציר שיוצא מהבשר בזמן המליחה, שהוא מלוח מאוד, אז מספיק בשהייה מועטת, כמו הזמן שדרוש לתחילת הרתיחה על גב האש, כדי ליצור קדושה שנחשבת כבישול. שקוע פויסקים, ומשך הזמן הזה הוא 18 דקות או פחות מזה. יש אומרים שדין החומץ כדין עציר המלוח. עד כאן בעניין דפנים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. חזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, עירוב תבשילין, לא ניתן לעשות אותו בכל התבשילין, אלא רק בתבשיל שמלפתים בו את הפת, דהיינו שהוא בא כתוספת לאכילת פת, לא מצים ובושלות, לא בתבשיל שנאכל בפני עצמו לסביעה, לא תפחה אדמה. שיעור המינימלי לגודל התבשיל הוא כזית, אם אחרי עשיית העירוב התמעט התבשיל עד לפחות מכזית, הרי הוא בוטה. נהגו להשתמש בפת של עירוב תבשילים כלחם משנה, בסעודת לישה בפשח לסעודת, ולאכול אותה בסעודה שלישית. חוק הדרכים נפליג מהם אחורה ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. בזמנים עברו, היו כאלה שנהגו לאכול בשר חי, ואמרו בגמור שלכן, לא נחשב למוקצה בשבת, כי הוא רואה לאכילה. נחקו הפסקים, כוונת הגמור דווקא לבשר של עוף, או גם לבשר בהמה, שהוא קשה יותר, וקשה לאכול אותו חי. להלוך לבשעת הרצחה, את אפשר להקל. אלא שנחקו הפויסקים בנוגע לזמננו, ולא מצוי בכלל אכילה של בשר חי, יש כאלה שאומרים שגם בשר עוף, אז הוא מוקצה, ויש שאומרים שבשר בהמה הוא מוקצה. אפילו בשר עוף, אפשר להקל בשעת הצורף. יש דעות שאם הבשר היה תפור, בשעת כניסת שבת, אז הוא מוקצה גם אחרי שפשיר. ויש אומרים שגם בזמננו נחשב בשר חי, לפחות שלא, כראוי. כאילו הוא לאכילה והוא לא מוקצה. דוף היום תלנו דבלי, שכנים חדשים שבאו בשבת, האם צריך לערב שוב? ומה היא קרחת הכרם? כאן מצינו יתר שערה בדבר שאינו שערה כלל. כך עוד שמעניינים, ללמד היום מסכת הרובין, דף צדיגים. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורצייט. של אדון הצדיק רמושה מידנר. אז מובן שהוא היה מספר שהוא פעם הלך ברחוב, עצר לידו איזה בלגול, היציאה לקחת איזה טרמפ הביתה, אמרת, לא צריך, בית קרוב, אבל הוא התחנן. לקחת אותי, והוא הסביר שהוא שמע מהקוברין, הרבון שמקוברין, שאמר, יום שלא עושים בו טובה ליהודי, לא נחשב ליום. הוא אומר, ועדיין, אמר הבלגול, עדיין, עוד לא זכיתי לעשות טובה ליהודי. כדי רבותיי, צריך לחפש דרכים איך להיטיב עם הזולת, לא נעשה חסד עד שמוקשים איתנו. הבא לתאר, מסיים בעד. עד כאן דברנו לא אמרו מתי, שלכולו המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באופניות וגשמיות, תורות טובות וכל טוב צלם.